כך. רציתי ככה לגעת בערב, אני הולך איתו ככה השבוע הזה, ונקודה שהיא שכוח התשוקה שיש בתוכנו, כוח ההשתוקקות, מקום שהוא בעצם ממש מבקש רפואה עמוקה, לגעת בו בעצם לגעת בעצם לראות אחרי מה אני משתוקק, מה אני מייחל לעצמי, מה אני בעצם מתחבר, נמשך. המקומות האלה הם מקומות עמוקים. יש מציאות שההשתוקקות שלי היא בריאה לי. בעצם דבר שהוא מקדם אותי, מבריא אותי, אני משתוקק לדברים בריאים. שהם מרפאים אותי, מגדילים אותי ואת הסביבה, ויש לפעמים מציאות שאני מזהה שההשתוקקות שלי היא מין בג שמשמיד את עצמו. יש את זה בדברים שהם קריטיים, ואז זה באמת אפשר בלי זה. יש דברים שאף אחד תכלס לא ישים לב לזה שאני משתוקק לאכול פיצה נגיד, אני יודע. בסדר, זה לא בריא, אבל אני אסתדר עם זה. בעצם מובא ספר בראשית, יש שם כללים מאוד 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 עמוקים גם של בריאת העולם וגם של תיקון עולם הנפש, תיקון הלב, תיקון היחסים שלנו עם עצמנו ועם המסביב. אז מובא שמה שהקדוש ברוך הוא בעצם כשהוא בורא את העולם הוא מאוד מרוצה סך הכל, הוא אומר על הכל שזה טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. מה שהוא בורא, הוא אומר, יצא טוב. זה כבר דבר שצריך ככה לאמץ את זה. שאתה עושה משהו להגיד, בוא נה, יצא טוב. להיות מרוצה זה כבר דבר גדול. דבר אחד שהוא ברא, הוא אמר, זה לא טוב. דבר אחד, ויאמר אלוהים, לא טוב להיות האדם לבדו. יצרתי בן אדם בודד בעולם. פלא גדול. והאמירה הזאת היא מהדהדת. מהדהדת בעצם בעולם. מהרגע שהיא נאמרה, מהרגע שהדיבור הזה יצא לעולם, ועד היום היא נאמרת, מהדהדת לנו בתוך הלב, בתוך האוזניים, בתוך הנשמה, לא טוב להיות אדם לבדו. אדם לבד זה לא טוב. מה הבעיה? שכדי לא להיות לבד, זה לא הנקודה להיות ביחד עם מישהו. זה לא בכך עוזר לעניין הזה של להיות לבד. כי אלוהים אמר את זה, כשאדם וחווה היו ביחד, פשוט הם היו אחד צמוד לגב של השני. ומשם לומדים כלל מאוד מאוד מיוחד, שכשאתה עם הגב לבן זוג שלך, אתה לא רואה אותו, אז אתה לבד. זאת אומרת, להיות לבד זה תודעה של הסתכלות על החיים. בן אדם יכול להיות מוקף באנשים סביבו, באוהבים, בכל מיני, אבל להיות בודד בעומק הבדידות של הקיומית של החיים שהיא קיימת בבריאה. אחד מהדברים שהיו בבריאה, בבריאת העולם, זה הבדידות. שלום עלייך. שלום עליכם. איזה זכות. יעל קדישה. זכינו. ערב טוב, שלום עלייך. נעים מאוד. יעקב. שירלי, נעים מאוד. בדיוק אנחנו מדברים על מה שהתחלנו הרגע. לא פספסתם כלום. כן. דיברנו על הנקודה שיש מאז שבבריאת העולם, נקודה שהיא מאוד מאוד, מאוד דומיננטית, זה נקודה של בדידות. בדידות. ויאמר אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו. והבדידות הזאת היא בעצם מרמזת על השבר שהיה בעולם עוד לפני שאדם וחווה חטאו בעץ הדעת טוב ורע. ואז אחרי החטא, בעצם אדם וחווה הם נבראו לעולם שהוא בפנים, בחוץ שלו היה גן עדן, בפנים שלו היה שם שבר. שבר שהם בעצם באו לרפא את שבר הבדידות. ולא הצליחו לרפא את הבדידות, ומחלו מעץ הדעת טוב ורע, שזה היה לפני עצמו נקודה שאפשר באמת ללמוד עליה הרבה. ואז התוצאה של עץ הדעת טוב ורע היא תוצאה שחוזרים לבדידות אולטרה. זאת אומרת, אלוהים אומר גם לגבר וגם לאישה שהולך להיות שם הרבה עצב בכל הסיפור של החיים. בעיצבון תוכלנה, ולאישה בעצב תלדי בנים. דיבורים קשוחים, מה שנקרא. ואז הוא אומר לחווה, אחרי שהוא אומר לה בעצב תלדי בנים, זאת אומרת, יהיה לך הריון עצוב, יהיה לך גידול ילדים עצוב, יהיה לך זה. אז קדוש האחרון שהוא נותן, אל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. מה שנקרא, פסוק קשוח. ואל אישך תשוקתך, הוא ימשול בך. זאת אומרת, אחרי כל המהלך הזה הלא פשוט, אז יש שם איזה בום כזה בסוף, שלא רק זה שיהיה לך את כל הדבר הזה, אלא גם יהיה לכם מין מערכת יחסים מאוד 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 קשוחה, מאוד בודדה. שמה זה הבדידות הזאת? שאתה משתוקק לבן אדם שעושה לך לא טוב, זה כל כך בודד. זה כל כך בודד, זה קשה, הדבר הזה. האמירה הזאת בעצם שנאמרה שמה, היא נאמרה לא רק לחווה, אלא היא נאמרה בעצם, זה אמירה שנאמרה בעולם. זאת אומרת שיש מערכות יחסים שהן קשורות למערכת היחסים של הבדידות, שהן בנויות בצורה שאומרת, יש בן אדם שמתייחס מגעיל לבן אדם אחר, ויש בן אדם אחר שזה מושך אותו. זאת אומרת, זה עושה לי את זה שמישהו מתייחס אליי מגעיל, זה פשוט עושה לי את זה. מין מערכת יחסים של מושל, רודן ומשתוקק. אבל למה היא משתוקקת לזה? למה שאני אשתוקק לבן אדם שהוא רע אליי או מתייחס אליי בצורה ממשלתית כזאת? כי אני זקוק לו. בעצם בעולם ההישרדותי, העולם ההישרדותי שאנחנו בעצם, שהוא התשתית של החיים שלנו, שאותו אנחנו גם מבקשים לרפא, הוא אומר לי שאני משתוקק לבן אדם שהוא מחזיק אותי. זאת אומרת, הוא יכול, אם הוא מפרנס אותי, אם הוא מחזיק אותי כלכלית, אז אני משתוקק אליו. ועל זה מערכת היחסים שלנו בנויה, על מקום שהוא בעצם, מקום שהוא הישרדותי, שהוא ממש שמה, וזה אומר שאני תלוי בו, והוא תלוי בי. בעצם המקום הזה שנקרא ואלי שייך תשוקתך וימשול בך, זה מקום שנקרא אישה מוחלשת וגבר מוחלש. הביטוי שהצד הנשי מוחלש, שוב פעם, זה לא חייב להתבטא דווקא באישה, זה גם יכול להתבטא בבן אדם, בצד, במקום הנשי שבתוכי. האישה מוחלשת זה מתבטא במקום של השתוקקות למושל. גבר מוחלש זה מתבטא בצורה שהוא מושל. זאת אומרת, כשבן אדם מקבל סמכות שיוצרת תלות, זה מגיע מחולשה. אלה שתי מערכות יחסים שמגיעות ממקום של חולשה. אם אני מזהה שהעוצמה שלי מגיעה מחולשה של בן אדם אחר, זה אומר שאני בעצמי בחולשה. כי בעצם העוצמה האמיתית שלי אמורה לבוא מזה שאני קולט שהבן אדם שלי ידיע הוא גם בעוצמה, ואז אני אומר, וואו, איזה כיף. אתה אחלה, אני אחלה, מדהים, בוא נהיה אחלה ביחד. אבל כשבעצם יש משהו מוחלש, אז זה בעצם אומר, כדי שהכל יהיה בשליטה, צריך שאחד יהיה פה הבוס, והשני, הוא מקבל תלוש משכורת כל חודש, והוא משתוקק לשמח את הבוס הזה. זה המבנה בעצם שנוצר מאז בריאת העולם, מבנה קשוח מאוד, שהוא קשור לעולם הבדידות, כי בעצם יוצא שגם המשתוקק הוא בודד, וגם המושל הוא בודד, שניהם בודדים. שניהם בתוך הסיפור של החיים שלהם, שהוא בעצם לא יוצר שיח, לא יוצר שיחה. המקום הזה בעצם של תשוקה וממשלה הוא מקום שהוא מוביל את העולם שנקרא עולם ההישרדות. בעצם יש שתי עולמות, עולם אחד הוא נקרא עולם של הישרדות, ועולם שני הוא נקרא עולם של חיים. יש לנו בקשה עמוקה בעצם לרפא את עולם ההישרדות ולעבור, תודה רבה, ולעבור לעולם שנקרא עולם של חיים, שזה הריפוי העמוק של המקום הזה, ממש ככה. העולם בינתיים עובר את המסע הזה. היום גם מבחינת המבנה הכלכלי של בית יוצא שלא תמיד האיש הוא יוצא הדמות הכלכלית של הבית והאישה היא הדמות הנתמכת, לפעמים זה גם הפוך לגמרי, ובדרך כלל זה משהו שהוא הדדי גם וגם. אבל בעצם נוצרת איזה מין בקשה לרפא את המקום הזה שנקרא ואין לי שייך תשוקתך והוא ימשול בך. אנחנו מציירים, כשאני רואה את עולם ההישרדות, אז איך אמור לראות בית טוב של אל אישך תשוקתך וממשול בך? לפי הצורה הזאת, בית טוב אמור לראות שהיא הכינה איזה משהו, שמה איזה ורד על הבגד שלה, והיא מחכה שהוא יגיע כל היום, והיא אומרת, אולי הוא יראה את הוורד הזה, הוא יגיד לי משהו. היא מכינה לו איזה מרק שווית כזה, עם לא יודע מה, שהוא נתפס לי משהו אטרקטיבי, והוא מגיע מהעבודה ואומרת, אולי הוא יראה את הוורד שלי. ואז הוא אומר לה, תקשיבי, איזה פרח יפה יש לך על הסמלה, והיא תגיד תודה, ככה. זה נקרא זה נקרא בעצם בית בית טוב ברמה של ואין לי שייך תשוקתך ומשול בך. אבל יש עוד מדרגה שימה למדרגה הזאת. האם באמת המקום שלי שאמור להזין אותי בצורה טוטלית הוא המקום שהוא נתלה על בן אדם אחר? האם בעצם התשוקה הזאת שנבנית לי בחיים היא אמורה להיות על מישהו אחר, שבעצם אם הוא עכשיו ראה אותי אז אני באורות, ואם רגע אחד הוא לא ראה אותי אז אני בחשיכה? האם זה נכון לחיות ככה את חיי, או שזה בעצם סוג של עוד משהו שמראה לי שאני מוחלש, שבגלל שאני מוחלש ובעצם כל המערכת הפנימית שלי היא לא מקבלת את ההזנה שלה, את ההתפתחות שלה, את ההשפעה שלה, אז אני בעצם זקוק לאור השמש שיבוא מהבן זוג שלידי. בעצם במערכת של זוגיות זה מאוד מאוד מפתה, כי כשאני פוגש בבן זוג אז אני אומר, וואו, יש מצב שאתה אולי הגואל שלי? והוא אומר, יש מצב? כן, למה לא? ואז מתנהלת מערכת יחסים ולוקח כמה זמן, חודש, חודשיים, שלוש, ארבע שנים, לגלות שבונה, אתה לא מביא איתך את הגאולה שהייתי בטוחה שאתה תביא איתך. וגם הפוך, את לא הגאולה שהייתי בטוח שזהו, נגמרו שרותיי. אבל אני עדיין עם אותן מידות, עם אותה אישיות, עם אותו מבנה. אני עדיין עם המלנכוליה שנמצאת בתוכי. כי בעצם ההשתוקקות הזאת, ההשתוקקות למלא את הבדידות הבלתי נסבלת ששורה בתוך הלב. והחלל הזה שנמצא בתוך הלב, הוא משתוקק, הוא בעצמו משתוקק. הוא בעצם חלל של תשוקה, שוקק חיים, שוקק רצון. יש לי עניין גדול בעצם לרפא את החלל הזה. גם הובא אחרי זה, הובא גם כן בפרשת בראשית, על קין והבל. קין והבל הם היו אחים, קין היה עובד אדמה, הבל היה רועה צאן, ושניהם הקריבו קורבנות. הקורבן של קין לא התקבל, הקורבן של הבל התקבל. זה מאוד מאוד צייר את קין, הוא היה בעצם בן אדם מאוד ארצי, הוא היה בעצם עוסק בגידול החיטה ומגדל את המצמיח, את מה שצמח באדמה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לקין, אומר לו, שמע, תדע לך שאתה נמצא בצומת דרכים, אתה נמצא בפרשת דרכים. אתה והבל, המערכת יחסים שלכם, היא יכולה לעבור שינוי מדהים ויכולה להיות על הפנים. אומר לו, תדע לך, אם תטיב שאת, ואם לא, לפתח חטאת רובץ. ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. כך הוא אומר לו לקין. אחד מהפירושים, פירוש נפלא מאוד. הוא אומר לו, שמע, אם תטיב שאת. זאת אומרת, אם אתה תעבוד על עצמך, תוכל להיות באיזה מקום שהוא לא בתוך הקטנות הזו שאתה נמצא בה. אבל אם אתה לא תהיה בעבודה פנימית, שנקרא תטיב, לא תהיה יותר טוב, אז אתה, מה שיקרה זה שיש רביצה של חטאת קדמון, של כאב קדמון, שהוא הבדידות. והבדידות הזאת תגרום גם לך וגם להבל להיות במערכת יחסים לא בריאה, שנקראת אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. הוא משתוקק אליך, הבל. למה הוא משתוקק אליך? כי אתה מספק לחם. אתה עובד אדמה. הבל, הוא עושה משהו לא פרקטי, הוא רואה צון. אבל אתה בעצם, כשאתה עושה משהו פרקטי, אתה עובד אדמה, אתה יכול להוציא מזה לחם, שבעצם הבסיס של החיים היה לחם ומים, אז אתה תמשול בו, והוא ישתוקק אליך, כי זאת מערכת יחסים שעולה מישרדותי. אבל אם תטיב, אתם תוכלו להיות במערכת יחסים יותר בריאה, שהיא לא הישרדותית. ואז אתה לא תצטרך להיות בתפקיד הרודן, והוא לא יצטרך להיות בתפקיד העבד. אבל אם לא תטיב, אתה תיכנס לתפקיד הרודן, והוא ייכנס לתפקיד המשתוקק, הבלתי נגמר. קין לא הטיב, ואז הם היו בשדה, וקין הפך להיות הבוס של הבל, המעביד שלו, ותוך כדי, לפי אחד מהפירושים, תוך כדי שיעבוד שלו בשדה, עם השוט, הוא הרג אותו. פלא גדול. נכון, זה פירוש אחר. כן, פירוש אחר שבעצם היה להם שם, שהיה שם גם קינה, אבל הריב שלהם הוא היה משהו אחר לגמרי. הוא פשוט נהיה יותר ויותר נוקשה בעמדה שלו, והבל נהיה יותר ויותר הבל בעמדה שלו, פחות ופחות קיים, יותר ויותר רק תיקח אותי, יותר מהביל, והוא נהיה יותר קנייני, יותר נוכח, עד שבעצם המציאות הזאת יצרה תודעה שאבל נעלם בתוך הבדידות של קין, בתוך הרודנות הזאת בעצם. והרודנות הזאת היא הבסיס של העולם ההישרדותי שאנחנו נמצאים בתוכו. בעצם אנחנו עד היום פוגשים את קין והבל, פוגשים את המציאות של אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. זאת אומרת, התודעה הזאת היא תוקפת אותי ברגעי בדידות, שאני יכול למצוא את עצמי משתוקק לאנשים שהם לא מטיבים איתי, שהם גם לא מטיבים עם עצמם שבמערכת היחסים הזאת, או שאני מוצא את עצמי שאני יכול להיות רודן כלפי אנשים שמשתוקקים אליי. זה לא משנה אם אני במקום של המשתוקק או במקום של המושל, בשני המקומות האלה אני בעצם לא באמת רואה את הבן אדם שלידי, אני לא ביצירת קשר. גם כשאני משתוקק להיות עם בן אדם שהוא לא בחיבור איתי, שהוא כאילו נמצא שם על איזה בלון גבוה, אז אני לא באמת רואה אותו. יכול להיות לי 40 פוסטרים שלו במגירה, ואני כל כולי כאילו אף עליו לגמרי, אבל אני אף פעם לא יצרתי איתו דיאלוג אחד אמיתי. בגלל זה אני כל כך אף עליו. פלא גדול. זה פלא. כשאני קולט, כשאני מזהה שאני אף על מישהו יותר מדי, אז רוב הסיכויים שאני פשוט לא רואה אותו. כשאני מזהה שעפים עליי יותר מדי, זה רוב הסיכויים שאין שם אינטראקציה. פלא, זה פלא. כשגבר בא אל אישה אומר לה, תקשיבי, את היהלום הכי גדול שנברא בעולם, אין דברים כמוך, זה משהו שהוא לא יומן, רק תסכימי, לא יודע, עשה ביחד לירח. היא אומרת לו, וואו, לא יודעתי שאני כזאת מדהימה, טוב, תודה רבה, אתה יודע מה, סבבה, שכנעת אותי. ואז פתאום, כשנוצר איזו דינמיקה, פתאום יוצא איזו מציאות שפתאום מתהפך, אומר, רגע, אבל אני בעצם הזכרתי שאני בכלל בן אדם לא יציב, ואני גם לא עונה לטלפונים. לא יודע, פשוט שכחתי להגיד לך את הדבר, את המידע הזה על עצמי, זה משהו שהוא מתעלם ממני לגמרי. מה? לא בשל, כן, בדיוק. והאמת שאת מה זה מפחידה אותי, חבל על הזמן. לא ידעתי שאת כזאת בן אדם מפחיד. אם הייתי יודע, לא הייתי ניגש ככה. אבל למה זה? כי בעצם הלך, בעצם הייתה שם השתוקקות לאיזה משהו שהוא בעצם בכלל לא רואה. היה שם השתוקקות למשהו שהוא לא רואה. וכשאני לא רואה, אז זה בעצם הזמן שכשאני אראה, אז יהיה לי את ההזדמנות אז באמת לפגוש את מה שאני באמת רואה. אבל כרגע אני לא רואה. כשאני משתוקק או כשאני מושל, אז מערכת היחסים, במקום מערכת יחסים של אהבה באהבה, שזאת מערכת יחסים שאנחנו מייחלים לעצמנו בעולם הזה, מין צינור שיוצא לי מתוך הלב, הוא צינור של אהבה. כשהצינור הזה משתבש, אז מה שממלא את הצינור הזה במקום אהבה זה אכזבה. אני מתאכזב. אני משתוקק ואני מתאכזב. האישה הזאת ששמה את הפרח שלה על הבגד והוא עבר בעלה והוא לא ראה את זה, מתאכזבת עכשיו. או שהוא שם פרח על הבגד שלו והיא לא ראתה את זה, הוא מתאכזב עכשיו. יש איזו אכזבה. או שאני מאכזב או שאני מתאכזב. זה המערכת יחסים של תשוקה מול רודנות. כשיש לי את המקום הזה של רודנות ותשוקה, אז זה תחליף למערכת יחסים של אהבה. בעצם עולם ההישרדות, כל מערכת יחסים שאני מפתח על בסיס של עולם ההישרדות, זה מערכת יחסים שצריכה אחרי זה ריפוי מאוד 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 גדול. צריכה ריפוי. אם אני רוצה להמשיך שם למקום שהוא יותר מעמיק, יותר גדול. יש הרבה פעמים אנשים שמסתדרים ביחד בגלל שהיה להם איזה משבר ביחד. איזה נקודת משבר מאוד 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 גדולה. היה שם הישרדות. בנקודת המשבר אז כל אחד נכנס לדינמיקה אחרת של משתוקק ומושל, או ששניהם משתוקקו למושל אחר. ואז כשנגמר התקופות של ההישרדות, החיים כבר מבקשים רמה אחרת של חיים, ואז במעבר הזה, הרבה פעמים מערכות יחסים הן רואות שהן לא מצליחות לתרגם את עצמם לרף של חיים שנקרא אהבה. כשרף החיים שלי הוא הישרדות, מבחינה מסוימת, אני אוכל לתפקד בצורת חיים שנקראת ולשיך תשוקתך וימשול בך. לא משנה אם אני בתפקיד אלישך תשוקתך, או אם אני בתפקיד של ההוא עם שולבך. אנחנו איכשהו מצליחים להתמודד עם מערכת יחסים שכזאת כשאנחנו חיים בעולם הישרדותי. אבל כשיש לי בתוך הלב ציפייה של רמת חיים אחרת, של רמת חיים של חיים, אז אני מבחינה מסוימת לא אסכים לסבול צורת דינמיקה כזאת. זה לא יעשה לי את זה. זה לא ימלא לי את הצורך העמוק של הלב שמבקש בעצם ראי חיים עם אישה אשר אהבת. ולא תקראי לי עוד אישי, תקראי לי בעלי. אני אומר את הפסוק הזה. ולא תקראי עוד אישי, והיה ביום ההוא. ולא תקראי עוד אישי, ותקראי לי בעלי. אני חושב שככה הפסוק הולך. לא, אז פחות או יותר. איך? אישי, כן. ולא תקראי להיות בעלי, כן, כן. ותקראי לי אישי ולא תקראי להיות בעלי, כן. כן, בדיוק. והריפוי הזה בעצם שאנחנו מבקשים זה ריפוי עמוק, ריפוי עמוק של נקודת הבעלות שאנחנו פוגשים בעולם, נקודת הממשלה שאני פוגש בעולם, נקודת לפגוש את זה בצורה שהיא לא בסיס המבנה של החיים שלי, זה רודנות ותשוקה. כשאני מבקש לרפא את המקום של ההשתוקקות, אז אני מבין בעצם שהתשוקה שלי בחיים היא תשוקה שקודם כל צריכה לקבל ריפוי כדי לגלות למה אני באמת משתוקק. כי אני מבין שכרגע התשוקה שלי, הציפייה שלי מהחיים היא ציפייה של חיים, והתשוקה שלי היא תשוקה עדיין הישרדותית. אני קודם כל מתבקש לרפא את התשוקה ההישרדותית כדי לבנות תשוקה של חיים. ובשביל זה אני בעצם צריך ממש לרפא את ההשתוקקות ההישרדותית. הריפוי הוא כשאני זוכה בעצם לחזור לעצמי. אני בעצם מבין שכל עוד משהו פה בתוך המערכת הנפשית שלי, המערכת הליבית שלי, ריק, בודד, עצוב, מאוכזב, בין אם זה מגיע מפצעי הילדות, ממחרובי הלב, או מדבר אחר, כל עוד זה שמה, כל עוד אני לא בעצם נכנס פנימה לתוך המקום הזה, אז בכל מערכת יחסים שאני אפגוש, שבעצם נוגעים לי בתוך הלב, התשוקה הזאת היא פשוט תיפול על הבן אדם השני ותפיע עליו בעצם הר, שאין לו יכולת לעמוד בער הזה, אין לו יכולת לעמוד בציפייה של התשוקה העצומה שיש לי בתוך הלב. ואז התיקון שלי הוא לעבור תהליך שנקרא ואל אישך תשוקתך, זאת אומרת תשוקה אישית. קודם כל, ואל אישך תשוקתך מבחינת תשוקה אישית, אני חוזר לתשוקה האישית שלי. קודם כל להתחיל לחפש את ההזנה של הלב שלי, לגלות אל האש שלך או אל האישי שלך, בדיוק, בדיוק. אישך מצד האישי שלך. אפשר גם לפרש את זה כאש שלך, נכון. מקום בעצם שאני חוזר בעצם למקום שהוא מחזיר את עצמי קודם כל לעצמי. אני מבין שחוויית הגאולה שיש לי בבן אדם שלידי היא מעט לא הוגנת. אני בעצם הפלתי עליו תיק של משיח צדקנו, רוח אפנו, יכולת נפשנו, והוא מסכן, הוא לא עשה קורס לזה בכלל, אין קורסים להיות. מה? הוא לא עבר הכשרה להיות משיח, בדיוק. והמקום הזה הוא מקבל ריפוי עמוק מתוך מקום, שאני אומר, קודם כל אני חוזר, אני מבין שהצורך שלי, ה-SOS הזה עכשיו, בבן אדם שיציל לי את החיים, בין איזה מורה, מטפל, חבר, בן זוג, ילד, כל הדברים האלה בעצם זה איזשהו סוג של מציאות שאני מבין שאני חייב לחזור לטפח את מה שקורה שם, את המערכת הזאת שהיא באיזשהו שלב בחיים נסגרה ועברה לקבל את ההזנה של החיים מתוך אכזבה ולא מתוך אהבה. אני מבקש להחזיר את נקודת האהבה לעצמי בצורה פשוטה, בצורה מבורכת. מתוך המקום הזה אני יכול לאט לאט למצוא תשוקות שהן באמת מחוברות לנקודה הבריאה שבי. זאת אומרת, אחרי זה התשוקה שלי, כשאני שוקק בחיים, כשהבפנים שלי שוקק בחיים, אז אני יכול להגיד ואל אישך תשוקתך. עכשיו אני יכול גם להשתוקק לבן אדם ממקום בריא, בעצם לקשר בריא. ולא קשר שבעצם הקשר הוא מגיע מתוך אני מוחלש. אני מוחלש בעצם אומר שאני כל כך משתוקק לקשר איתך, שאני אעשה, וואלה, בשביל לשמור על הקשר הזה, אני אעשה הכל, אני אפילו מוכן להיעלם. אני אפילו מוכן בשביל הקשר הזה לא להיות פה. עד כדי כך. כי אני קולט שזה הדרישה של הבן אדם, והוא כרגע בעצם מי שמחזיק את המפתחות לקשר הזה. ואני אומר לו, תשמע, מה חסר כדי שהקשר הזה יצליח? מה הבעיה שם? הוא מסתכל, הוא אומר, שמע, הבעיה זה האישיות שלך, זה הכל. אז אני, אין בעיה, אני פשוט לא אגלה את האישיות שלי. ואז הקשר יסתדר באמת הרבה יותר בצורה פשוטה. אני מגלה שכשאני מוותר על האישיות שלי לטובת קשר, זה מגיע מתוך ואלי שייך תשוקתך לא בריא. מתוך אני מוחלש. כשאני מרפא את הנקודה הזאת שנקראת אלי שייך תשוקתך, אז קודם כל אני מוצא את התשוקה, קודם כל האישית, אני מתחיל לבנות את הריפוי שלי ביני לבין עצמי, מתוך מקום מאוד 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 אישי. אני מוצא את נקודת האני המבורכת שבי, ומתוכה אני משתוקק לקשר חדש, שהוא בעצם קשר שאומר שהאישיות שלי צריכה להיות נוכחת. מתוך הנוכחות הזאת אני יכול בעצם לגלות את גם לגלות את הנוכחות של הבן אדם שלידי. אני גם לא רוצה להעלים אותו. לפעמים אני מגלה שבעצם במערכת היחסים הבעיה שלי זה לא אלי שייך תשוקתך אלא הוא עם שולבך. אני מגלה שהבן אדם שלידי הוא תלותי בי וזה עושה לי טוב. זה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי, זה גורם לי להרגיש חזק, זה גורם לי להרגיש כל מיני תכונות שהן בעצם לא תכונות אמיתיות שפיתחתי בעצמי, אלא הן תכונות שאני נהיה תלותי וזה שהוא תלותי בי. זה תלות הדדית. והוא עם שולבך. והריפוי לרודנות זה נקרא והוא עם שולבך מלשון משל. בעצם כשהבן אדם הוא מרפא את המקום של הממשלה הלא בריאה, אז הוא הופך, הוא בעצם מבין שהבן אדם שלידו הוא עומק בלתי נגמר, הוא נקרא משל. יש פה כל כך הרבה נמשלים, רק לחפש. אני מצליח לראות את הבן אדם שלידי. אני לא נהנה לתת לו איזה הופעה, איזה דיבור מגבוה, איזה נקודה של, בעצם של השתלטנות, אלא אני מגלה שהבן אדם שלידי הוא מסע שלם. יש פסוק בפרשת חוקת, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. פסוק מיוחד. יש בזה כמה פירושים, אבל לפי הדרש, על כן יאמרו המושלים, בן אדם שהוא בעצם רוצה לרפא את הממשלה שלו, הוא אומר, קודם כל בואו חשבון, בואו נעשה חשבון נפש, בואו נעשה קודם כל עבודה פנימית, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, עיר של שיחה. זאת אומרת, כדי ליצור ריפוי למקום הזה שנקרא מושל, הריפוי הגדול של מושל ושל משתוקק, זה נקרא עיר סיחון, עיר של שיחה. והיציאה שלי בעצם מעולם ההישרדות לעולם החיים היא הריפוי של אלי שייך תשוקתך והוא עם שולבך לתיבנה ותיכונן עיר סיחון, עיר של שיחה. יעקב אבינו כשהוא מגיע הוא בעצם עשה מסע למצוא את האישה שלו והוא התחתן עם שתי נשים, עם רחל ולאה, והמסע הזה היה בחרן. הוא הגיע לחרן. חרן זה בעצם היה המקום שממנו יצא אברהם אבינו ויעקב חזר לשם. וכשהוא יצא מחרן הוא חזר לארץ ישראל מתוך מטרה להעביר את כל החיים שלו מחרן לארץ ישראל, את הצון שלו, את המשפחה שלו. חרן זה מרמז על עולם ההישרדות, חרון אף, כעס, כאב, בדידות. ארץ ישראל היא מרמזת על כוח של חיים. יעקב הוא בעצם פגש את האנשים שלו בעולם ההישרדות והיה לו בקשה עמוקה להעביר את כל הקשרים שיש לו לארץ ישראל, לבעצם מקום שהוא מקום של חירות פנימית, של חיים. זה מקום של חיים, נתראות, היה טוב. המעבר הזה בעצם מחרן לארץ ישראל, זה המעבר של החיים שלנו, של כל אחד, כל אחד מאיתנו במסע. אני יכול לקחת את מערכות היחסים שלי, אני לא חייב לפגוש את הזיווג שלי בעולם החיים. אני גם יכול, גם בן אדם שהוא מצא את הזיווג שלו בעולם ההישרדות, הוא יכול לעבור איתו מסע של לעבור איתו מחרן לארץ ישראל. אבל המעבר מחרן, שזה עולם ההישרדות, לארץ ישראל, שזה עולם החיים, הוא נקרא מעבר שהוא דרך מעבר יבוק. היה שם איזה נחל כזה שהוא נקרא מעבר יבוק, ויעקב הוא מעביר את כל מה שיש לו, ובסוף הוא נשאר שם לבד. ובלילה כתוב שהוא פוגש איש, והם נאבקים כל הלילה עד עלות השחר, ואז האיש הזה בעצמו מברך אותו, נותן לו ברכה, אומר לו, תשמע, אתה שינית פאזה, אתה כבר לא יעקב, אתה ישראל, יש לך בעצם איזו נקודה חדשה, מימד חדש. הוא הצליח לנצח שם איזה משהו, זה עמוק, כי המסע הזה בעצם שעבר במעבר יבוק, זה המסע שאני צריך לפגוש בעצמי כשאני עובר מעולם ההישרדות לעולם החיים. זה מסע של בן אדם אחד, שלי, בעצם שאני פוגש שם את עצמי. איזה צדיקה, שלום עליכם, שלום עליכם. איזה צדיקות, ערב טוב, זכות, שלומך, עדי היקרה. את תל אביב, איזה זכות, איזה זכות. אני אשמור אתכם. שלום עליכם. המקום הזה בעצם המעבר מחרן, שנקראת בעצם עולם ההישרדות, לארץ ישראל שנקראת עולם החיים, הוא דרך מעבר יבוק. והמעבר שם יעקב אבינו, הוא בעצם עובד, הוא עובר שם מסע לבד, בלי אנשים שלו, בלי הצון שלו, בלי הגב שיש לו, אחד על אחד מול האיש הזה, בלי הפנים, בלי האישיות, בלי השם. הוא שואל אותו, מה השם שלך? אומר, למה זה תשאל לשמי? אתה לא יכול לשאול את השם שלי. אבל הוא נאבק איתו, כי יש שם את הקשר בינו לבין הגאולה. המאבק הזה זה בעצם המאבק שכרוך לי על העקב, על היעקב שבי. זה מאבק שבעצם כרוך לי בעולם ההישרדות של עצמי. האיש הזה הוא פוגע ביעקב ברגל שלו, בירך שלו. שזה קשור בעצם לנקודת הרגליים. הרגליים שלנו הן בעצם מרמזות על המקומות שאני תוצאה של החיים שלי. זה הרגליים שלי. עולם ההישרדות שלי. מקומות שנפגעתי בהם. ויעקב הוא מתמודד עם המקום הזה, עם האיש הזה שפוגע לו בעקב, ברגל, בירך. הפגיעה הזאת בעקב היא בעצם הפגיעה שגם כן פגיעה קדומה מבריאת העולם. נחש, זה חלק מהמקום שלו. הוא מקבל, התפקיד שהוא מקבל זה שהוא יהיה מאיים על הרגליים של הבן אדם, על הרגל, על העקבים שלנו. הנחש הוא מפגיש אותי עם הבדידות שלי. המסע של יעקב אבינו בעצם לעבור מארץ ההישרדות שנקראת חרן לארץ החיים שנקראת ישראל, הוא מעבר שהוא צריך לפגוש שם, להיאבק, לפגוש את עצמו מול המקומות הנמוכים ביותר שנמצאים בו, שזה המקומות האלה שנקראים נחש, מקומות שאתה אומר, מקומות הקשים האלה, מקומות האלה שאני בעצם מזהה שעד שאני לא ארפא שם, עד שאני לא אעבור שם איזה מקום שהוא מוכן לפגוש את עצמי עם המקום הזה, אז אני לא אצליח להיכנס לארץ החיים. עד שאני לא מבין, עד שאני לא אצליח להבין שיש שם איזה נחש שכרוך לי על העקב, אני לא יכול להיכנס לארץ החיים. יש הלכה מאוד מאוד מיוחדת בהלכות תפילה, שבאדם מתפלל ונחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. מין הלכה שהידית כזאת. לאדם, יש לך נחש על העקב, ואתה באמצע התפילה, תמשיך חופשי, תדאג. אבל זה גם בגלל שהנחש הוא אסטרטגית, זה לא יעזור לו להפסיק. אם זה הקרב, אז כיוון שהקרב הוא יצור יותר תוקפני, אז כן ואדם צריך להפסיק את התפילה. אבל הנחש כנראה שהוא לא יפסיק, והוא ימשיך הלאה אולי, הנחש. ההלכה הזאת גם מרמזת על נקודה פנימית, על נקודה פנימית שאומרת, התפילה שלך היא קשורה לנחש שכרוך לך על העקב, נשמה. זאת אומרת, עד שאתה לא תגלה איזה נחש כרוך לך על העקב, אז אתה מפסיק את התפילה שלך כל הזמן. אתה בעצם, אתה עדיין עושה שמה, אתה עדיין משליך על אנשים אחרים את התפילה שלך. אתה חייב לפגוש בתוך החיים שלך, להבין, לזהות את הנחש שכרוך לך על העקב, את הכאבים המחאובים של פיצה הילדות שלך שמנחים לך, מובילים לך את החיים, אלה שגורמים לך להיות רודן, או אלה שגורמים לך להיות משתוקק. אלה שגורמים לך בעצם להיות נעלם ליד אנשים. אלה שגורמים לך בעצם לחפש מערכות יחסים לא בריאות, הם כולם, התולדה שלהם זה הנחש הזה שכרוך לך על העקב. יעקב אבינו, לא רק שהוא החליט להתמודד עם הנחש הזה, אלא הוא בעצם נאבק איתו, הוא נפגש איתו, והוא עבר איתו בעצם התאימות של אחד על אחד, לפגוש את כל נקודת החוסר. אחרי שהוא הסכים להיפגש איתו, עם הכאב, הוא לא נרפא שם, הוא קיבל שם את הכאב שלו בירך, אז הוא קיבל את הרשות מהמלאך להיכנס לארץ ישראל. זה פלא גדול הדבר הזה, פלא גדול. מעבר יבוק הוא בעצם המעבר הזה של יעקב מחרן לארץ ישראל, והוא גם כן מרומז על המעבר של בן אדם כשהוא נפטר מהעולם הזה ומגיע לעולם הבא. יש ספר שנקרא מעבר יבוק, שהוא בעצם על המעבר הזה בין העולם הזה לעולם העליון, שזה גם כן נקרא בין עולם ההישרדות לעולם החיים. מבחינה מסוימת לכל אחד מאיתנו המסע הזה נמצא כשאני בעצם מחליט שאני מבקש להפסיק את מערכות היחסים שיש לי הלא מבורכות ביני לבין החיים, ואני מבקש לחיות, אני פוגש את הנחש הכרוך על הקביים. הנחש הזה, הריפוי, בעצם כשאני מגלה שהנחש עצמו נרפא, הריפוי זה שיחה. זה שוב פעם להצליח לראות, זה בעצם לצאת מהבדידות שהיא הכאב עצמו של החיים שלי. נחש זה גימטריה משיח, פלא גדול. הנחש הזה זה המשיח שלי. זה בעצמו הגאולה שלי. שם מתחבאת לה הגאולה שלי. בתוך הנחש הזה שכרוך לי על הקביים. פלא גדול. המקובלים מביאים שיבוק, י' ב' וק' זה רמז לעבודה פנימית עמוקה, שהיא בעצם המעבר מעולם ההישרדות לעולם החיים. י' זה הם ראשי תיבות של שלוש עבודות שנקראים איחוד, ברכה, קדושה. י' ב' ק' איחוד, ברכה וקדושה. בתוך שלושת העבודות האלה שנקראות איחוד, ברכה וקדושה, אני בעצם, הם שלוש עבודות שמקשות, שאני יכול דרכם להירפא ממערכת יחסים שנקראת ואלי שייך תשוקתך ומשול בך, ממערכות של השתוקקות לא בריאה או רודנות לא בריאה, למקום שאני מצליח ליצור קשר מבורך. החלק הראשון נקרא איחוד. איחוד זה בעצם אומר ביחד. ביחד זה דבר נפלא. בעצם כשאני רוצה להיות ביחד, אז יש איחוד של עולם החיים ויש איחוד של עולם ההישרדות. איחוד של עולם ההישרדות זה בעצם אומר, טוב, אני מסתכל על הבן אדם של ידי ואני אומר לו, שמע, זה בודד להיות לבד, בוא נהיה ביחד. אומר לי, טוב, מתאים, למה לא, בוא נהיה ביחד. אני אומר, ויש בעיה אחת. מה הבעיה? אנחנו שונים. אז מה הבעיה? הוא אומר, זה בעיה, אנחנו לא... זה לא ילך. אבל יש פתרון לדבר הזה. מה הפתרון? אני אהיה אני, ואתה גם תהיה אני. ואז נהיה ביחד. הבן אדם שומע את זה, אומר, שמה? אולי נעשה הפוך, אולי אני אהיה אני ואתה תהיה אני? לא, לא, לא. זה לא טוב. אומר לו, אבל תשמע, מישהו צריך לוותר. זה שלום בית. צריך לוותר. לא ככה. אז הוא אומר לי, טוב, בוא נוותר. אז אני מוותר, אני אומר, טוב, אני אוותר. אני אוותר על האישיות שלי, ואנחנו ביחד, תקופה. כמה שנים, 3-4 שנים אנחנו ביחד, ואחרי 3-4 שנים פתאום נופל האסימון, אתה אומר, בוא נה, אנחנו ביחד, אבל למה אני כל כך מרגיש לבד? אני כל כך בודד עם הביחד הזה. כי הביחד הזה הוא לא ביחד, הוא ביחד של הישרדות. הוא ביחד שישאיר אותי לבד. זה לא משנה אם אני לבד בלי אתה או לבד בלי אני. עולם הוויתור הוא עולם מאוד 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 מסוכן. ויתור זה דבר מדהים, אבל זה גם דבר נורא, אם אנחנו משתמשים בו בצורה לא נכונה. אם אני מוותר על האישיות שלי כדי להיות בשלום עם בן אדם, אז זה אומר שזה לא שלום, והוויתור הוא לא היה הרעיון הכי חכם בעולם. הייחוד שנקרא שעולם החיים הוא בעצם ביחד שאומר אתה זה אתה ואני זה אני ואנחנו ביחד. האם טוב לנו ביחד? האם זה מפרה אחד השני? המצווה הראשונה שבתורה נקראת פרו ורבו, זאת אומרת אתם שני אנשים שונים וזה בדיוק העוצמה שלכם. זה מה שיגרום לכם להביא דבר חדש לעולם. זה ביחד. ביחד זה בעצם אומר שצלחתי להתגבר על השוני שלנו, אני מצליח להתגבר ברמה שאני אפילו הגעתי למדרגה שאני אפילו לא רוצה לשנות אותך, עד כדי כך. זאת אומרת, אני כל כך התגברתי על השוני, שאני אומר, זה חלק מהביחד שלנו, זה שאנחנו שונים. אז זה חלק מהשלב הראשון במסע של מעבר יבוק, הוא להתגבר על הביחד, לרפא את הביחד. שהביחד שלי הוא בעצם לא משוואה שאומרת, אחד מאיתנו צריך לא להיות פה. השלב השני במעבר יבוק שמבקש בעצם להיות שמה זה חלק שנקרא ברכה. ברכה זה מקום של ריבוי. ברכה, המהות של ברכה זה בעצם מקום שהוא יכול להיות בהתרבות. גם האותיות, השורש של המילה ברכה, ברך, בית, רש וחף, אלה אותיות של ריבוי. בית זה האות שלפני בית, זה א', ככה שמעתי פעם פירוש נפלא. והאות שלפני רש זה קוף, האות שלפני חף זה יוד, וכל האותיות האלה אם תכפיל אותם תקבל בדיוק את האות הבאה. א' 1 כפול 2 זה ב', קוף זה 100 כפול 2 זה רש, זה 200, ויוד זה 10 כפול 2 זה 20, זה כף. ברכה. ברכה זה בעצם אומר שזה משהו שם מכפיל את עצמו. משהו שם הוא חלק מהמסע של יבוק. זה בעצם אומר שהקשר הזה הוא קשר מבורך. קשר שהוא פשוט, הוא מתגבר והוא מכפיל את עצמו. מה הכוונה? הדבר המפחיד שיש שם, שזה בעצם התנאי של עולם החיים, זה בעצם כדי שהקשר שלנו יהיה קשר מבורך, אז התנאי בעולם החיים זה שזה צריך להיות קשר שהוא מאפשר שינוי כל הזמן. שינוי זה דבר מאוד מאוד מפחיד. בעולם ההישרדות אין מקום לשינויים. שמע, נשמה, אם אתה משתנה לי פה עכשיו, אתה הורס את כל הדינמיקה, אתה הורס פה את הכל, מה עכשיו אתה השתנית לי? מה קורה איתך? אתה משתנה. בעצם החלק הזה שנקרא ברכה, הוא מבקש ממני תכונה נפשית של גמישות, שאני לא נבהל כל פעם משינוי. עולם ההישרדות, הדבר שהכי מפחיד אותו, זה שינוי. כשהקשר שלי יושב על עולם ההישרדות, גם ביני לבין עצמי וגם ביני לבין הסובבים אותי, אז הדבר שהכי מפחיד אותי זה רק אל תשתנה. הכל יהיה טוב, רק אל תשתנה. והקשר שלי בעולם החיים, הדבר שהכי מפחיד אותו זה לא להשתנות. רק תשתנה. אוי ואבוי אם לא נשתנה. אם אני לא אשתנה, אז זה לא יהיה קשר מבורך. מה, אני רוצה קשר שהוא לא מבורך? קשר שהוא לא בשינוי? בן אדם חי הוא בן אדם שהוא כל הזמן משתנה. זה פלא גדול. לכן המסע השני למעבר יבוק הוא מסע שאומר, אני מחליט, אני בעצם בוחר במסע של מעבר שינויים. אני הולך לעבור שינויים בעולם הזה, אני הולך לעבור שינויים במציאות. השלב השלישי במעבר יבוק נקרא קדושה. קדושה זה בעצם אומר, קדוש זה מיוחד. פירוש המילה קדוש זה מיוחד. כשחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי, הרי את מיוחדת. את מיוחדת. הוא בעצם מסתכל, אומר לה, תקשיבי, החיבור הזה שנמצא, יש פה כלה. החיבור הזה שנמצא זה חיבור מיוחד. זה בעצם, אני אוהב את כל העולם, אבל את מיוחדת, פלא גדול. המקום הזה שנקרא קדוש מיוחד, הוא גם אחד מתנאי הכניסה לעולם החיים. זאת אומרת, אם אין לי את המקום שנקרא קדוש, שאני בעצם מזהה רגעים מקודשים, מזהה בן אדם מקודש, אז אני לא מצליח לזהות את נקודת הייחוד. בעולם ההישרדות אין כזה דבר מיוחד. זה רגיל, וכמה שזה רגיל זה יותר טוב. ואז התוצאה בעולם ההישרדות, תוצאה שנקראת, אחד מהביטויים שלה נקרא, ליבו נהיה גס, הלב נהיה גס. בעצם ההרגל, השגרה, כשאני בעולם ההישרדות, הדבר שאני הכי מחפש זה שגרת חיים, לאו דווקא במושג של שעות קבועות, אלא גם שגרת חיים בצורה של דינמיקה של דברים. אני בעצם מפסיק להיות במסע של חיפוש מה כל כך מיוחד, מה מיוחד בי, מה מיוחד בבן אדם שלידי. הבן אדם שלידי הוא מפסיק להיות בן אדם מיוחד. הוא פשוט בן אדם שלאט לאט, זה היה מיוחד, כשהכרנו בטח, זה היה מאוד מאוד מיוחד. אבל אז, כבר אנחנו ביחד כבר כמעט 10 ימים. אבל כבר נהיה בעצם רגיל. אז אנחנו נפגשים. מפהקים אחד עם השני ככה בעיקר, וככה אנחנו מתכננים לחיות את ימי חיינו בצורה מפהקת. והחיים זה פלא גדול, כי אפשר להעביר את החיים בצורה מפהקת. זה גם מרגיש הרבה יותר יציב לפהק אחד מול השני. מה שלומך? בסדר, ככה, בסדר. מה, אתה לא ישנת? לא, ישנתי דווקא, אבל זה פשוט זה דרך לבלוע רגשות. להכניס אותה בכוח הנשימה. אז בעצם המקום הזה של, חלק מעולם ההישרדות, זה בעצם ההפך מקדושה, מיוחדות, שהלב נהיה גס, הלב כבר מפסיק להרגיש. המיוחדות, הקדוש, זה בעצם אומר, לפני שאני מקדש עוד בן אדם, לפני שחטא, אני יכול להגיד לקלה את המילה הזאת, הרד מקודשת, זו מילה כזאת היא מדהימה. הוא לא יכול להגיד את זה עד שהוא לא מבין שהוא בעצמו קדוש. אני לא יכול לבחור אם אני לא נבחרתי. אני לא יכול בעצם לזהות בן אדם אחר כמה הוא מדהים, אם אני לא יודע על עצמי כמה אני מדהים. וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה, כי ככל שאתה קולט שאתה בעצמך מיוחד, יש לך נקודה שהיא מיוחדת, שהיא מתפתחת, שהיא נביאה, שיש שם מצפן שהוא בעצם ידריך אותך איך להשתנות בכל יום ויום, אז מערכות היחסים שאני מחפש הן מערכות קפואות, לא מערכות בעצם שמתחדשות, מתחיות, מיוחדות. שלב השלישי נקרא בעצם, שמעבר יבוק נקרא קדושה. ייחוד, ברכה, קדושה. אז ייחוד זה בעצם לישון ביחד. כן, שאלה טובה. האיחוד זה בעצם לישון ביחד, וקדוש זה בעצם כבר משהו אחר, זה מיוחד, זה נקודה מיוחדת. ושלושת הדברים האלה הם, נגיד, גם בחתונה יש איחוד, ברכה וקדושה. יש שם את הקדושה שזה הטבעת, שזה המקום של הזיהוי, הנקודה המיוחדת. יש שם את שבע הברכות, שזה הריבוי שהולך להיות להם בחיים, ההשתנות, התוספת. יש להם את החדר איחוד, שיש להם, שזה בעצם להיות ביחד. איכות ברכה וקדושה. בלי גדול. והמקום הזה הוא בעצם מקום שמנחה לי את הכניסה לארץ החיים. בעצם הבקשה של לבנות עיר של שיחה מול האנשים שסביבי, מול המקומות עבודה שאני עובד בהם, מול האנשים שלידי, זה בעצם מקומות שאני רוצה להעביר, ממש לעשות מעבר של החיים שלי. אני מזהה שיש בהם חלקים שפשוט מונחים בעולם ההישרדות. ואני רוצה להעביר אותם לעולם החיים, בעולם ההישרדות. פשוט להעביר דירה, את כל מערכות היחסים שלי, להעביר דירה מעולם ההישרדות לעולם החיים. כל חלק שאני מצליח להעביר אותו, זה מתנה, זה חלק של שמחה, זה חלק של חירות. זה בעצם אומר, אני לא תלותי בבן אדם הזה ברמה שאני משאין עליו את כל כובד החיים שלי, את כל הגאולה שלי, את כל הרצונות שלי. אני מפתח נקודת אני חזקה יותר, מבורכת יותר, כנה יותר, אמיתית יותר, ועל הבסיס הזה בעצם נפתחים להם מקומות חדשים. במקומו, בדיוק, נכון, ממש ככה, כן. לנתק את הקשר הזה במקום שהוא יצר תלות, ובעצם אני מזהה, איך אני מזהה שיש שם בעצם מקום כזה? כי אני מזהה שאני כל הזמן מתאכזב, כל הזמן מתאכזב, או אפילו לא כל הזמן, אבל הרבה מהזמן אני מתאכזב, או שאני הרבה מהזמן מאכזב, אז אני מזהה שיש פה משהו במערכת היחסים הזאת שהוא צריך לעבור דירה. דחוף צריך לעבור דירה. וכל עוד הוא לא יעבור דירה החלק הזה, אז אני אמשיך להיות בעצם מאוכזב או מאכזב. אני אמשיך להיות משתוקק או רודן. הרגע הזה שאני בעצם אומר, לא אמות כי אחיה. אז אני בעצם מבין שאני יכול לחיות, אני יכול לחיות גם לא דווקא גם בלי הבן אדם הזה, אבל גם בלי המערכת יחסים הזאת, הלא בריאה שעכשיו אני פתחה לי. תפילה מאוד מאוד ארוכה. ויעקב אבינו, הוא לא יכל לגרום לשחר להגיע מהר מוקדם יותר. הוא נאבק עד עלות השחר, עד שנפתח משמיים החלק שכבר אמור להיפתח. והחלק שאמור להיפתח, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא ייפתח. המאבק הזה בעצם זה אומר, אני מזהה שאני כבר לא הולך, אני כבר לא יכול לחיות ככה במערכת יחסים כזאת. אני מגלה שהמערכת יחסים שלי מול ההורים שלי או מול החברים שלי או מול האנשים שסביבי, זה מערכת יחסים שהיא לא מבורכת. היא תשוקה שאני כבר לא במידה שלי. אני כבר גדלתי. אני כבר לא רוצה. עצם ההבנה הזאת וההפסק של מערכות יחסים כאלה, זה יכול ליצור לי וקום קצת, כמו שילדי אמרה, שזה בעצם וקום שהוא משאיר אותי עם הלבד של עצמי, עם הבדידות, כן? כן. ויוותר יעקב לבדו. יעקב, בעצם בפסוק הזה כתוב סוד מאוד מאוד עמוק, יעקב נותר עם הבדידות של עצמו. זאת אומרת, הוא ניקה את כל מערכות היחסים שלו, עם אשתו, ועם הילדים שלו, ועם זה, ועם זה, ועם זה, ועם זה, ויוותר יעקב לבדו, עם הבדידות שלו. ואז כל הפחדים הכי גדולים, שזה נקרא ויאבק איש עמו, הם בעצם המקומות שהם עולים. כל מיני קולות, כל מיני מקומות שהם בעצם יכולים להיות קולות שאתה לא בסדר, ושאתה חלש, ושאתה לא מתמיד במסגרות, והנה, הרסת עוד קשר בחיים שלך, והפסקת משהו באמצע, ותראה מה עשית, וזה, חתיכת איש זה. ונותן לו מקום שוב, ממש בעקב שלו, במקומות בעצם הנמוכים ביותר, שהוא מכיר אותו יותר טוב מכולם. בדיוק, מצליף לו, זה הנחש האישי שלו. כל אחד יש לו נחש אישי כזה שהוא מכיר אותך ממש טוב, והוא כרוך על העקב. וכל תפילה אמיתית, כל נקודה שהיא בעצם נקודת חיים, היא בעצם מפגישה אותי עם המקום הזה, עם המקום שהוא יצטרך למצוא את ההתמודדות שלו ולהגיד, אני שמה, אני עומד שמה, אני נוכח מול המקומות האלה, מתוך מקום שהוא באמת באמת מוכן לשמוע את הקולות האלה, אבל לא לחזור אחורה, לא לחזור לחרן. אני לא חוזר לשם, לא חוזר לחרן. אני יודע למה באתי לפה, ואני יודע את זה טוב, ואני מעדיף, ואני מאמין באמונה שלמה שאם אני אהיה חזק ותקיף בדעתי, אז אני אצליח לקבל את החיים שאותם אני מאחר. רק אני צריך להיות באמת לא חזק בעניין שלא קשוב, אלא חזק בעניין שבאמת, באמת נמצא שם בנוכחות שהיא מבורכת, שהיא מבקשת את הברכה שלה. המסע בעצם של מעבר, זה גם כן מסע שאנחנו פוגשים אותו, זה גם מסע שהוא בין דורות. לפעמים יש דור שהוא בעצם הדגש שלו, הדגש הישרדותי. כן, אפשר להגיד שהדור הקודם, אם נהיה מאוד מאוד מכלילים, אז זה הדור מאוד מאוד הישרדותי. הזכרתי בסיפור שאבא שלי היקר סיפר לי, שהיה להם שם, היה להם עכשיו קרוב משפחה אולי, או מישהו שהוא היה במשפחה, שהוא היה לפני 50 שנה כזה, וכל המשפחה קראו לו המשוגע של המשפחה. למה? מה? אמרתי לו, מה הוא היה עושה? אמר לו, הוא היה עושה דברים נורא מוזרים. מה למשל? כל יום הולכת לעבודה, כל יום רגיל כמו כולם, הוא היה הולך לים. ומה הוא היה עושה בים? היה כותב שירים. ומה עוד? היה אוכל אוכל טבעוני ומונבט. קיצור, מסכן, הבן אדם הקדים את זמנו 50 שנה. כן. אתה מקדים את זמנך בעולם אחר, אומרים לך, תגיד, אתה שרוט לגמרי, מה קורה איתך? כן, פלא גדול. הפערים גם כן בין הדורות, לפעמים זה פערים של עולם ההישרדותי מול עולם החיים. מה קורה איתך? למה אתה כבר לא מסתדר? למה אתה כבר לא ככה וככה? לא יכול, כי אני מחכה למשהו אחר, כי זה בעצם, כי בחרתי שאני לא אחיה את צורת החיים שהיא לא נראית לי חיה. ככה בחרתי. וזה אומר שהמסע שלי יותר איתי. יהיה שונה. הוא יביא את הדברים שלו, את הקצב שלו, את הנקודה שלו. תפילה מאוד 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 עמוקה להיות שם במקום שאנחנו בתוך מערכות היחסים מול החיים בכלל, נפרדים מהחרדה שהיא מכתיבה לנו את החיים והבדידות, למקום שאנחנו מגלים אותם, ואנחנו מוצאים את הקומה שאחרי זה.
מי מבטיח שהשחר יבוא?
מי מבטיח שהשחר יבוא? איזה נשמה את אהב.
איך הוא יודע? תארץ הוא היה יכול למות גם.
יכל למות, לגמרי. לגמרי.
הוא לקח
סיכון, הוא הסכים למות. יש... השאלה שלך קודם כל שאלה במקום. אני שמעתי פירוש נפלא של הרבי מקוצק. יש את הסיפור של אברהם אבינו. אברהם, יש את המדרש שאור כסדים זה בעצם היה תנור מאוד 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 רציני. אור זה אש, תנור שהם היו בעיקרון היו מכינים שם את הלבנים, אבל כל מי שהיה כופר בשיטה שלהם, כל מי שהיה בעצם חושב ההפך מנמרוד, שהיה מלך, היו זורקים אותו לתוך כבשן האש. אברהם היה בחיפוש פנימי עמוק, הוא גילה שיש בורא לעולם, והוא סיפר את זה לאבא שלו. קיצור, חטפו עליו הצבים, אמרו לו, אנחנו נזרוק אותך לכבשן האש. זרקו אותו. זרקו אותו, הוא נשאר שם והוא ניצל, נעשה לו נס. ואז אחיו, הרן, לפי המדרש, הוא אמר, אני אסתכל, אם הוא יוצא מזה בחיים, אני אגיד שגם אני מאמין באלוהים. אמר, גם אני מאמין באלוהים, זרקו אותו לכבשן האש, כן, לא. סיפור נבך כזה. הרבי מקוצק אומר על הסיפור הזה, אומר ככה, אומר, העולם אומר שאברהם, למה הוא ניצל? בגלל שהוא ידע שיהיה לו נס. והרן, למה הוא לא ניצל? כי הוא לא בטח בנס עד הסוף. הוא ראה שזה, אז הוא אומר, אני אומר הפוך. אברהם לא האמין בנס. אברהם חשב שלא יקרה לו נס. הוא אמר, שווה לי למות מאשר לא להיות בן אדם חי. אני לוקח בחשבון את זה שאני... יש מצב שבמסע הזה, אני לא יודע מה יקרה שם. אני לוקח את הסיכון, כי הפחד שלנו הגדול זה שאולי אני לא אצליח. אולי אני לא אצליח. והאמת שאולי באמת, מה אני יודע? זה גם נורא תלוי באיזה כלים אני מודד את עצמי. מה זה אומר הצלחה או חוסר הצלחה. אבל כשהבחירה שלי בעצם בנקודת פרשת דרכים מסוימת אומרת, הבחירה שלי פה זה להיות בן אדם חי או להיות בן אדם לא חי, אז הרבה פעמים אני בוחר במקום שאני אומר, אני מעדיף להיות חי, ואולי אני לא אצליח במסע הזה. ויש מצב, גם לפי הכלים של עצמי, אבל אני יודע שהלכתי על בחירת החיים. שהלוואי שנזכה להיות שם באומץ לב הזה של אברהם, שהוא בכלל לא התכוון לחיות. הוא אמר כאילו, סבבה, אני את שלי עשיתי. אני הבאתי את זה. אבל אותו דבר אני חושב עם יעקב אבינו. הוא לא יודע, אולי באמת הוא היה יכול למות באותו מסע הזה, אבל זה היה לו שווה, כי הוא באמת, בתוך המסע הזה, הוא אמר, אני בחרתי בחיים. והבחירה שלנו היא באמת, באמת בחירה, כשאנחנו מבקשים, כשאנחנו פוגשים בן זוג, כשאנחנו פוגשים מקום עבודה, כשאנחנו פוגשים כל מיני מקומות כאלה, האיחול העמוק שלנו הוא איחול של חיים, ואיך חיים. איחול שהוא בעצם מרפא תשוקות לא מבורכות, לא מבוררות. אספר לכם מעשה נפלא, שספרה לי אותו יערה, קדישה, אשתי היקרה, על רבי שמלקה מניקסלבורג. תלה גדול, איזה שם יפה. סיפורי חסידים תמיד יש להם שמות כאלה מיוחדים. רבי שמלקה מניקסלבורג, הוא היה תלמיד של הגאון מווילנה, והוא עשה איזה היפוך, והוא הפך להיות תלמיד של גדול החסידים שהיו אז, המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. טיפוס מיוחד מאוד מאוד מאוד. יום אחד הוא יצא למסע, הוא יצא למסע עם התלמיד שלו, רבי משה לייב, שאחרי זה קראו לו הרבי מססוב, רבי משה לייב מססוב. הם יוצאים למסע, היה אמור להגיע לעיירה גדולה, לתת שם דרשה מאוד מאוד רצינית. הכין את הדרשה הזאת שבועיים. למה? הוא ידע שיהיו שם כל מיני רבנים נורא 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 גדולים, ואנשים כאלה גאונים. הוא אמר, אני רוצה להכין דרשה לפנים, דרשה רצינית. שבועיים ישב עליה, חפר בכל מיני מקומות, בכל מיני רבדים, הכין משהו מובנה מההתחלה ועד סוף. הם הולכים בדרך לעיירה הזאת, והוא זוכר את הדרשה שלו. טוב, מגיעים בדרך לאיזו עיירה בדרך, אומרים לו בעיירה, אולי אם כבר הגעת לפה, אולי תגיד איזו דרשה. אז הוא מסתכל על רבי משה, הוא אומר לו, תגיד, מה אתה אומר? איזה דרשה אני אגיד להם? אומר לו, שמע, תכלס הכנת עכשיו שבועיים דרשה מאוד רצינית, אז אולי פשוט תגיד להם את זה, ואחרי זה תגיד שוב פעם בעיירה שתגיע את אותה דרשה. אמר לו, טוב. אומר להם את הדרשה, יוצאים מהעירה הזאת, היא אומרת את הדרשה. אבל אז פתאום הוא מגלה, כשמגיעים לקרקו, לעירה הגדולה שאמור להגיד שם את הדרשה הגדולה, הוא מגלה שחצי מהאנשים, הם היו בעירה ההיא שהוא אמר שם את הדרשה. אז הוא אומר לרבי משה, בואי, מה אני עושה עכשיו? אני לא יכול להגיד שפעם את הדרשה, אני צריך דרשה אחרת. הוא אומר לו, בשביל מה צריך להכין דרשה? הוא אומר לו, אני חייב להכין את הדרשה, כי זה אנשים, אין לי מה להגיד להם בעצם. הוא אומר, מתי להכין את הדרשה? אומר לו, תשמע, בוא, עוד מעט אמרו להיפנות לנו קצת זמן, בוא נכין את הדרשה. טוב, בקיצור, לא הצליחו לפנות את הזמן הזה, כבר עוד מעט שבת נכנסת והדרשה אמורה להיות בשבת. אומר לו, שמע, לא הספקנו להכין את הדרשה. אומר לו, רבי משה לייב, באמת לא הספקנו. אומר לו, מה נעשה? רבי שמלקה אומר לו, שמע, עכשיו הלילה, שבת נכנסת, ואחרי הסעודה אנשים ילכו, אני אומר, נדליק נר להרבה זמן, ונשב לאור הנר נלמד בלילה. נלמד, נכין ביחד את הדרשה. מדליקים נר גדול כזה, כל האנשים באמת יוצאים, עוזבים את הסעודה, הם נשארים לבד, באים לשבת על הספר, פתאום מגיע איזה תרנגול, מחבא את הנר. אומר לו, הוא חיבה לי את הנר. אומר לו, כן, ראיתי. אז הוא אומר, איך אני אכין את הדרשה? אומר לו, לא יודע איך תכין את הדרשה. אומר לו, זה מחר אחרי צהריים, אין לי מה להגיד להם, והגיעו לשם כל האנשים הכי רציניים שיש. אומר לו, שמע, אתה בטוח שצריך להכין דרשה? אומר לו, אני חייב להכין דרשה, אין לי מה להגיד. אומר לו, תשמע, אז אני אגיד לך מה נעשה. מחר בבוקר, אחרי התפילה, נשב אתה ואני נכין את הדרשה. מתאים? אומר לו, מתי אמורה להיות הדרשה? אומר לו, אחרי צהריים. לפני מנחה, זה הזמן שעושים את הדרשות. מה, זה ככה בכל מקום? כן, זה בכל מקום. אומר לו, טוב, מחר על הבוקר אחרי התפילה, אנחנו מכינים את הדרשה. טוב, הם מגיעים לתפילה. התפילה מתחילה, מגיעים כזה לפני הקריאת בתורה, ניגש הגבאי לזה, אומר לו, שמע רבנו, אנחנו רוצים שתגיד את הדרשה עכשיו. אומר לו, מה עכשיו? אומר לו, עכשיו. אומר, אבל בוקר. אומר לו, כן, דרשת בוקר. אומר לו, מה זה? אבל הוא אומר, אתם לא עושים אחרי צהריים את הדרשה? אף פעם לא. מה, אתה רציני? הוא אומר לו, כן. הוא רואה, מסתכל, הוא רואה שכל הרבנים הגדולים באמת והגאונים המדהימים האלה הגיעו לשם. ואז, באותו רגע הוא הבין. הרים את הידיים שלו לשמיים. בדרך כלל שהחסידים היו מרים את הידיים לשמיים, זה החלק שהם כבר היו בביתור. ואז הוא אמר, טוב, תביאו גמרא. פתח את הגמרא באיזה מקום סימולטני שיצא לו, הקריא משם כמה שורות ואמר, טוב, רבותיי, תקחו את השורות האלה שאמרתי ותרביצו קושיות. תחשבו על זה קצת, תרביצו קושיות. טוב, כל הרבנים האלה הרביצו לו 130 קושיות באותה תפילת שחרית של שבת, קושיות מפולפלות, ואותו רבי שמלקה מניקסלבורג, אחרי שהוא הרים את הידיים וכיסה את הפנים שלו בטלית והסכים לשחרר את כל דעת הקהל עליו, ענה להם 72 תירוצים שפייסו את כל ה-130 קושיות. איזה סיפור. מהסיפורים הלא ברורים של מרטין בובר, פלא גדול. מה שהפלא בסיפור הזה, שנגע לי בלב, זה שרבי שמלקה מניקסלבורג הוא היה צריך בעצם לעבור את המקום הזה של אישך תשוקתך, הוא ימשול בך. את המקום הזה שלפעמים הרצון שלי הגדול בעצם כל כך כל כך כל כך להיות מוצלח או נאהב או מצליח, הוא גורם לי לשכוח מי אני. ממש ככה. הוא גורם לי לשכוח את העוצמה הפנימית שיש בתוכי, את מה שלמדתי, את מה שאני יודע, את הנקודה העוצמתית ששורה בתוכי. יש מערכות יחסים מסוגלות לשכוח מי אתה. ואנחנו מבקשים מערכות יחסים שמסוגלות להיזכר מי אנחנו. לפעמים אם אני רואה שהקשר הזה הוא יקר לי, אז אני אומר, וואלה, מערכת יחסים הזאת הייתה מה זה לא מוצלחת. אני בוחר להפסיק אותה וליצור מערכת יחסים חדשה עם אותו בן אדם. ליצור מציאות שהמושל הזה הוא יפוך להיות ללמוד את המשל שאני. והמשתוקק הזה לימד להשתוקק לאישי הזה שנמצא בתוכו. Thank you. תענוג.